יום שלישי, פרשת תצווה. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח שלנו עם הסיפור היומי. סיפור מדהים שהתרחש בפורים שנה שעברה. זה בעצם התפרסם לפני שנה, זה כבר לפני שנתיים, התפרסם במבשר על ידי הרב קלפול. ילדה קטנה רצתה מאוד להתחפש לקובייה הונגרית. ההורים המסורים הסכימו, השקיעו שעות רבות ליצירת תחפושת מוצלחת ביותר, והתוצאה רבותיי הייתה באמת מוצלחת. יום המסיבות של פורים צעדה הקובייה הונגרית באושר לכיוון בית הספר. פתאום באמצע הדרך עבר שם ילד בן 12, שהוא הבחין באותה קובייה מהלכת, הוא נתקף בזעם בלתי מוסבר, הוא התחיל לבעוט בחוזקה והרס במחי רגל את כל התחפושת. הורדה של עשרות שעות ועמל רב, ירדו לטמיון, כמובן שהילדה פרצה בבכי, עוברים משגמים, הזיקו את ההורים שהגיעו מיד, החזירו אותה, בת הביתה, ניסו להרגיע אותה, להציל מה שאפשר מהתחפושת. האבא היה מזועזע. הסיפור, הוא החליט ללכת לתלמוד תורה של אותו ילד, להתלונן עליו. הגיע למשרד עם הילדה, המנהל גם הוא הזדעזע, ביקש את זאת הילד באחד מתמונות המחזור, לתלות על הקיר של המשרד. ברגע זה בדיוק נפתחה הדלת של המשרד, ואותו ברנש בכבודו ובעצמו הופיע בפתח. הנה הוא זעקה הילדה והמנהל החביר כסיד, הוא השתיק אותה מיד. הוא פנה לילד בשאלה מה הוא רוצה, ליטף אותו ברקוד ושלח אותו לדרכו. הילד הזה הסביר המנהל בשקט לאבא העמום. אמא שלו חלתה לפני כמה שבועות במחלה קשה. הבית שלהם על גלגלים, לא מה שהסתכל עליו השנה בערב פורם. וביום של המסיבות, שכל החברים הופיעו מאושרים עם תחפשות שונות ומגוונות, הגיע הילד לכיתה בבגדי חול מרופטים ומקומצים. אמא ואבא שלו לא יכולו לעזור כלום בעניין, לא פלא, הפתיר המנהל שהוא נתקף בחמת זעם, נוכח התחפושת המושקעת המוצלחת של הקובייה ההונגרית ועשה את מה שעשה. באותו יום אחרי צהריים החליטו ההורים של הקובייה לעשות מעשה. הם עזבו את כל האחרות לפורים בצד, שכחו משלוחי המנות והתיישבו, להכין קובייה חדשה עבור הילד המסכן. התוצאה הייתה הפעם מוצלחת ביותר, אין חכם כבעל הניסיון. ולמחרת, הם התקשרו להזמין את הילד הביתה לקבל את המתנה. הוא הגיע נדם לראות תחפושת שעשו לו, גמגם בדמעות תודה רבה, סליחה, ויצא מהבית קורן וצועל. למדתי מהסיפור מסיים הרב קלפול, מסכם בעל המייסה, לא הביא אותה, הרב קלפוס, כמה גדול מאמר חזל, הווה עידן את כל אדם לקו זכות, וכמה נכונה אמרה חינוכית, אין ילד רע, יש ילד שרע לו. צורות טובות ומסיים. אנחנו ממשיכים עם עניין דיומי, האם אפשר לקיים מצוות מתון הסלוויבונים בצ'ק? דעת רב שלום זלמן, הרב אליושי, הרב אוזנר, חיים פינבסקי, אפשר לקיים גם באמצעות, אפשר לקיים באמצעות צ'ק מזומן. זאת אומרת שהוא נושא תאריך שולם הפורים, או קודם לכן. אם אפשר לקבל כסף כמו אותו מגמח או משכנים וחברים ולחילופין לרכוש באמצעותו בחנות ביום פורים. לדעת רב ניסים לא יוצאים בידי חובה אלא כשאפשר לבדות אותו בבנק ביום הפורים עצמו. ובנתינת צ'ק דחוי לגבי צדקה, כשהגבאי נמצא להבינים את התמורה בכסף מזומן, לדעת רב ניסים, הגבאי צריך לזכות את הכסף לבעל צ'ק עוד לפני שהוא נותן אותו להבינים. אבל לדעת האגר של יושי והאגר קנבסקי אין צורך בזה. האם מותר להתחפש לכומר? אז מעיקר הדין מותר להתחפש לאישה. גבר מותר להתחפש לאישה וכן להפך, ואין בזה יצור של לא ילבש, בגלל שלא עושים את זה לשם שמחה בעלמה. אבל האחרונים מזירו שלא לעשות כך. לדעת הסטייפלר יש להקל בילדים שלא יגיעו לגיל חינוך, כך גם דעת הרבי יושב, אבל החזוני שורה שלא להביש תחבושת כזאת, גם לא לתינוק. תחבושת כזאת. ולבישת מלבושי גויים כתחפושת, כמו תחפושת של אומן והחבשוי ראש, דעת הגרח קניאבסקי, שאין בזה איסור שלו בחוקוסם ותלייכו, אבל לא רואה לעשות כך. אבל תחפושת מעניינה ויזורר, כי בגדי קומר וחברים, אז דעת הגרח שלא שוב שיהיה אסורה מן הדין, מצד של בשם אלוהים אחרים, בשם אלוהים אחרים, ותזכירו, לא ישום על פיך. האם נשים וילדים מצווים בשתיית יין בפורים? אז לדעת הגריש של יושי והרב אוזנר, נשים אין להם לשתות יין לשולחה בפורים, לדעת הרב שיינברג, אפילו שרביז לא יתשתו. דעת הסטייפלר, הם כן צריכים לשתות קצת יין, כן דעת הכפחיים, בנוגע לאדם שאין מזיק לבריאות שלו, שלא מחויב במצוות השתייה, אבל ישתה קצת כדי לקיים את הנאמר במגילה, ימי משתה ושמחה. בנוגע לילדים, דעת רב ניסים, שאין חובת חינוך במצווה הזו, יש לזה סמך בפירוש הגאון על הפסוק, בימי הפורים האלה לא יאהבו מתוך היהודים וזיכרום ליוסף מזרום. ימי הפורים מצווה משתה ושמחה, לא יאהבו מתוך היהודים הגדולים, וזיכרום קריאת המגילה, ליוסף מזרום שגם הקטנים חייבים. ואנחנו ממשיכים רבותיים, דקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על הדפרינים. ההצעה המכובדת של מוכר הנעליים. גמור שלנו אומרת, שאדם מלביש את הנעליים, כיסאי מסנה, לימי בורך, שעושה לי כל צורתי. רוצה דגימה לכבידרמן שלי, תביא מצדיק אחד, למה שונה ברכת שעושה לי כל צורתי, שנאמר בלשון יחיד, נשאר ברכות השחר, שנאמרות בלשון רבים, על כללות העולם. דוגמת פוגעי החיברים, התירסורים וחדרים מהם. וזה אומר, כדי ללמד לאדם דעת ובינה, שהצרכים שלו הם מה שהוא צריך, ואילו מה שיש לשכן שלו, לחבר שלו, זה לא מה הצרכים שלו בכלל. עכשיו נפלא אמרו בזה, אתם יכול לכם נכנס לחנות נעליים, המוכר מקבל אותו בסדר פנים יפות, שואל אותו באיזה נעליים הוא רוצה, בסוף הוא שואל אותו מה המידה. ואלא, אתם יכול לכם, מספר 40, המוכר מסתכל ואומר לו, לא. קר בכם שמחשבי בני התורה אתם, אני אפתח את לבי ואגדיל חסדים לכם, נתן לכם מספר 45. הנמשל הוא אומר הרב בידרמן, שהשאיפה והרצון ליותר מה שקיבלנו מהשמיים, זה ממש כמו נעלם במידה 45, למי שהגודל שלו 40, שהוא לא יוכל ללך עם זה יותר מכמה פסיעות, וזהו שאופה לי כל צורקי. אשר מרומז בזה, שידע אדם שהקדוש ברוך הוא הכין ונתן לו את כל צורכו, וכל מה שעודף על כך, אין בזה בכלל טובה עבורו, ועד רבה. יעקב אותו מללכת על רגלם. אנחנו משיכים עם חדשות דירשו. הרב הגאון המסור אליוש, שאחראי על המבחנים, מספר שהמבחן הראשון שהצליח מעל ומעבר למצופה, נלצו לבצע שינויים והתאמות. אז הנה זה בא, מאמר שכותר הרב לוסטגמן, ביום שישי הקרוב, ערב שבת פרשת תצווה, ידחנו בעזרת השם רבבות לומדי הדפרימים. על 30 דף נוספים, בלמעלה מ-150 מוקדי הבחינה של דירשו פזורים מרחבי הארץ והעולם. כיוון שפעם קודמת, אלפים רבים גדשו את מוקדי הבחינות, מספר פסי המבחן שהכין עם ראש העל גדול, לא הספיק לכולם, כל מקום הם צריכים לאלתר ולצלם דפים. אז הרב לאי שסביר שהפעם מקווים בדירשו לשלוט בהתרחשויות לעבוד לביקוש האדיר להשתתפות במבחנים. למה שהוא אומר, נגש את המבחן הראשון על סמך הערכות כלליות, בדקנו גם על שמרשמו, אך משהרבה יותר הכפלנו פי שניים ושלוש את הנבחנים ויצאנו דרך, אבל הייתה לנו דרך לדעת כמה נבחנים באמת הגיעו. כשמספר הנבחנים הכפיל את עצמו פי כמה וכמה, אולי היינו מוכנים לזה ונאלצנו לאלתר, להשתמש תוכניות גיבוי שוכנו מראש, למקרה שלא מס נקודתי במקום כזה או אחר, אבל עכשיו, בזאת השם, המצב אמור להיות בשליטה. יש נתונים מדויקים כמה מבחנים השתתפו בכל אחד מבחני המבחנה פעם קודמת. ויודעים להעריך בהתאם, בעיקר למבחן שיהיה ביום שישי הקרוב. כמובן אומר שאנחנו תמיד מקווים שמספר המבחנים יהיה גבוה יותר מהמצופה. לא מתלוענים על זה שבאו פעם הקודמת המוני מבחנים, ההפך הוא הנכון. אבל הסברה אומרת שמי שרוצה להיבחן, כבר התחיל במבחן הראשון של מחזור ה-14 של הדפרימי. גם תהיה עלייה מסוימת במספר הנבחנים, היא לא תהיה חדה כל כך. מעבר לנושא של הוספת תפסי מבחן, זאת אומרת, פעלנו גם לתת מענה לצפיפות הפיזית, שהיה במקום, במקומות הבחינה, במיוחד לבני ברק. סגרנו את המוקד שהיה בתי כנסת הגדול, פיצלנו אותו לשלושה מוקדים. כך גם מוקד בחניכי הישיבות וחובי עזרה ששבע יעמוס, עברנו את הרבה צמוד שני דבור נעשה, מוכשם יהיה מקום, מבחנים רבים בפרט השם. הרשימה מעודכנת. כל החזוני סמטה תארי 3, בית הכנסת נאות יוסף רחוב יואל 18, מצמדר שני דבור לרחוב חדושי הערים, 1, בית הכנסת צי יד אהרון רחוב הרב סורוסקין 9, בית הכנסת משכנות יעקב רחוב קדות יעקב 2, בית הכנסת איכל שמוע רחוב נויפוד 10, בית הכנסת אהל תשאר רחוב סיסטין 2. גם בירושלים הוסיפו מקום חדש בגבעת שאול, גל המספר הגבוה של מבחנים באזור, יהיה מבחן קבוע במצמדר שרקס יוסף ורחוב קבץ 48, 9.45 ועד 12. שיהיה בהצלחה לכל הנבחנים. יש פה דברים של הרב דייץ', הרב שמעון דייץ', מנהל פרויקטים בדירשור, מסביר מה גרם לכך שחלק מהנבחנים עדיין לא קיבלו את הציון על המבחן הראשון במחזור. אז הוא אומר שעקב הריבוי האדיר של הנבחנים, באופן חריג וחד פעמי, צפויים בחודש הזה שיבושים ולוח הזמנים של עדכון הציונים. באופן מסורתי מקפידים בדרך שכל מבחן יקבל את הציון שלו בכל המאוחר בימים שלפני המבחן. חשוב מאוד, משקיעים את זה למאמצים מרובים. אבל הוא אומר, גם הפעם עשינו מאמץ שזה יצליח, אבל התברר שמספר הנבחנים גבוה משמעותית, נוצר ומסדר על המערכת, מה שמעכב את השלמת המלאכה. הוא מסביר שכל מבחן חדש מזין במערכת דיר שהוא פרטים רבים שחשובים כדי לשמור על קשר, לדעת איזה מלגה לתת במקרה שהציון של הגבוה מזכה אותו במלגה. יש הבדל בין בחור לאברך, בחור שבקטן, בחור שבגדולה. לאברך יושב הכל לכל היום, לבין האדם שעובד וקובע את תינו תורה, זה משנה לגבוה המלגה, חשוב לדעת כל אחד, המידה הרלוונטי. כמובן שצריכים גם את הפרטים של כתוב את המגורים, כתוב את מיילים יש לו מייל, טלפון, גיל, קוד, שנבחן בדיר של מספר זהות, חשבון בנק וכו' וכו'. אז רבים באמת הגישו מבעוד מועד, אבל רבים עוד יותר לא עשו את זה והגיעו בלי לבחן, אז זה נהפך מורכב של כל העניין הזה. אז עוד לא הספיקו להכניס את כל הנתונים במערכת. חלק מהנבחנים עדיין לא יכולים לראות את הציון שלהם, כי הוא לא מופיע במחשב. דבריו אומר, העבודה הרבה משפעה גם מבחנים שכן הרשימו, ואפילו למבחנים ותיקים, כי המבחנים מגיעים מעורבבים, לא יכולים לבצע מראש הפרדה בין כאלה שנרשמו לכאלה שלא נרשמו. רק אחרי שהבודקים בדקו, נתנו ציון כל מבחן, אז זה מגיע למערכת, עכשיו הצוות עובר, מבחן נבחן, מזין את הנתונים למערכת. אם זה נבחן שכבר נרשם, זה לוקח זמן קצר, אם לא, זה כבר לוקח הרבה יותר זמן. לא מדלגים על זה. אך שצערנו, גם מבין אלו שכן נרשמו, יש מבחנים שעדיין לא קיבלו ציונים, אבל על דאגה, הכל נשמר במשרד. העבודה נמשכת, בעזרת השם קרוב מאוד, כל אחד יכול לקבל את הפרטים. וכמו שכבר הזכירו, אפשר לקבל את זה במייל, יש גם עכשיו במכשירי קהילות מדורם פלוס, וגם קו טלפון של דירשו. בשלוחה אחד. מה אנחנו ממשיכים עם השוט היומי? שאלה, יהודית מסחורה של יוון זה ב-30,000 שקל, שהיוון הביא את הסחורה את ברור שזה מסים, כלומר שמשמשו בה ידיים סיניות. יהודה נרתע, אמר לה יוון שהוא מפחד להתקרב לכזאת סחורה, בגלל הנגיף הקורונה. יוון אומר לו שהרופאים אמרו שאין שום בעיה, זה לא מחזיק ממד יותר מכמה שעות על גבי מוצרים. יהודה אמר לה שמבחינתה עסקה מבוטלת, הוא לא רוצה מגע לא ישיר ולא עקיף. עם הסינים ועם הקורונה, השאלה אם יכול לחזור בו, אז הנסיבס אומר הרב שבארצות. הנסיבס כותב, נסיבס המשפט, שאם אמר לחבר, תביא לי סחורה פלונית ידועה, אני אקנה אותה אחרי זה, לא רוצה לקנות, חייב לשלם את ההוצאות. גם כתב שנחשב שגרם לו נזק, שהוא הוציא בדרך על... יוצאים בדרך על סמך שיקנה ממנו. יש מי שרצה לחייב את יהודה בסכום שאלה לבן מצד האחריות, אפילו שהוא לא חייב לקנות במחירים האלה. לכן אומר הרב שוורץ, הוא נראה שדיברה על ניסים לסמור רק לגבי הוצאות הדרך, ושאר הוצאות נלוות, אבל זה המקח, זה לא נחשב הפסד, הוא לא חייב לקנות ממנו. מה שנולד אחרי זה, מצד שנקת מדינה מעט השם, וזה ודאי אין לחייב את יהודה באחריות. אנחנו משיכים דופנים בהלוך, האם מותר לאכול מצאבה, והאם מותר לרדת בצק למצות על גבי תבנית של צורות. על כך מה לא נושאים עניינים, נלמד היום דופנים בהלוך, ונוכל לשמוע בשלוחה אחת בשיעור מפי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולמות נחת. וכדרכנו נלמד גם אנחנו תמיד הדופנים בהלוך. בדל ראשונים רבים אסור לאכול בפסח מצה שהעובי של הטפח, 8.6 סנטימטר לשיטות השונות ומעלה. אבל שבעובי כזה קיים חשש שם החלק הפנימי של הבצק לא נהפק הרוי ומחמיץ. יש מהראשונים שסוברים שגם פחות מטפח צריך להחמיר. זאת אומרת שכל מצה שמוגדרת כמצה אהבה אסורה בפסח, ובדיעבד מצה שהעובי שלה פחות מטפח, אפילו שהיא אהבה, יהיה מותר לאכול אותה, אבל צריך לבדוק אם החלק הפנימי נהפק הרוי. הוא לדעת הרמו צריך לאכול את המצות כרקיקים דקים בגלל שתהליך חימוצם למצות כאלה הוא איטי יותר משל... מצות אבות, כך גם מנהג מאשכנז, ולא רושים לאכול מצות שלא אפויות בצורה כזו, וגם אם נספרד, שנזר לעשות אותם דקות מאוד, הרי זה משולח. מנהג ישראל יפות לפסח מצות עגולות, זה שכתוב שהמנהג הזה הוא על פי הפסוק בתורה על יוצא מצרים, ויפו יסבות כאשר יצאו ממצרים מגוס חומץ, כי לא חומץ, כי דורשו ממצרים ולא יכלו להסמהמה. וגם הפירוש של העיגול, זאת אומרת שבגלל החיפזון לא הספיקו לרבה את הבצק, כמו שער עגול, כמו הצורה שנוצרת, שנוצרת מאליה בזמן הלישה. עכשיו המנהג הזה הוא דווקא מצות יד, והם מצות מכונה נהגו לעשות המרובות על פי הוראת הפוסקים. בגלל החשש שאם יעגלו את המצות במכונה, אז יאספו את שאריות הבשק שיוותרו במכונה אחרי החיתוך לצורת עיגול, ויחזירו אותם לרידוד מחדש להכין מזה עוד מצות, ושאריות האלו יש חשש חמץ מחמת שייתן ללא עיסוק. לכן גם לא יוצרים צורות בבצק של המצות בגלל שהעשייה של הצורה לא נחשבת לעיסוק שמונע את החימוץ של הבצק. איך שבשעת עשיית הבצק הוא שואל, בשעה שעושים את הצורות, אז הבצק שואל ללא עיסוק ועלול להחמיץ. ומאחר בחיים אסרו את זה, אז לא חלקו באיסורים. אסרו את עשיית הצורה גם באופן שנעשית ללא שיהיה בכלל, כל שמרדילים את הבצק לגבי תווית מיוחדת שהצורה נוצרת במעלה, או שהצורה נעשית בידי פועלי מאפייה. מנוסים שיוצרים אותו ברגע אחד, ובדיעבד אם ידוע שלא שהוא בזמן עשיית הצורה משך זמן של שיעור חימות, המוצא מותרת באכילה בפסח, אבל אם הצורה מכילה אותיות, נחלקו הפסקים, מותר לחוץ בשבת, או שאסור משום מחכת הצורה. עד כאן מיליון דפעמים בעל אוכל שלמדנו היום, שנלמד היום בזאת השם. נחזור בקצרה למה שלמדנו אתמול, ראוי לכל אדם לעסוק בעצמו, בלישת המצות שמיועדות לקיים מצוות אכילת מצה בליל הסדר ובאפייה שלהם. כך גם נהגו גדולי ישראל להשגיח בעצמם על תהליך הכנת המצות וגם להשתתף בהכנה. האופי המצות בזמן איסור חומץ, כלומר מאחר חצות היום של ערב פסח עד לסוף חג הפסח, הוא צריך לבטל לפני תחילת הלישה את כל הפירורים שיפרדו מהמצק בנוסח הזה. כל הפירורים שיפלו בשעת הלישה והעריכה, וכן בצק הנבק בכלים, אני מבטל אותם או אני מפקיר אותם. יש שכתבו שצריך להתנות שהביטול יחול בזמן שפורים יפלו או ידבקו לכיס. נחזור בקצרה על מה שלמדנו לפני 100 יום כדרכנו. כפי שלמדנו, חז"ל החמירו באיסור חמץ בפסח, שכשהוא מתערב בדבר יתר, התערובת נותרת באכילה גם כשמדובר במשהו חמץ, שלא נותן טעם התערובת. אבל לא החמירו חכמים ככה, אלא רק בפסח עצמו. אבל בערב פסח, גם אחרי חצות, למרות שהאיסור ענה בחמץ בשעה זו מדאורייתא, לא החמירו בו חכמים כשהוא בתערובת, אלא דין התערובת כמו בשאר האיסורים, כלומר פעמים שהאיסור בטל ברוב, פעמים שהוא בטל רק ב-60. דהיינו כשכמות היתר היא פי 60 מכמות האיסור. ובנס ניתן לפגם כגון כלי שבשלו בו חמץ, לאחר יותר מ-24 שעות בשלו במאכל אחר, וטעם החמץ הבלוע בכלי, ויוצא בזמן הבשול, נחשב כטעם פגום. התערובת מותרת גם כשכמות היתר היא לא פי 60 מכמות האיסור, כשהחמירו גם בערב פסח ויצאו משהו חמץ, וגם בנותן טעם לטעם. דף היום איתנו בבלי. האם המוצא בדעת צריך לברך? ומתי פחד הוא טוב ומתי הוא רע? וכיצד ניצל רבי עקיבא מהשודדים? על כך ועוד הסימנים, אני לא יודע, מסכת ברוכס, דף סמך. ולקראת סיום, חפץ מוחיים, חפץ חיים יומי, זהירות ולשנור בלי כוונה. בהלכות שנלמד היום רבותיי, בחפץ חיים היומי, הוא מעורר על זהירות בכל דיבור ודיבור שיצא מהפה. כי גם אם הוא לא מתכוון לבזות אותו, לגנות אותו, הוא לא אומר זה מתוך שנאה, לסתם מתוך בדיחה, הוא עובר על שנורה. הוא מביא עובר מים חיים בשם הבן יוינה, שנענשים על הפשעה בלשון הרע, גם אם הוא לא התכוון לבזות, ולכן כל דיבור שיצא ממנו בסופו, גנה לשני, הוא חייב גם אם לא התכוון לזה. אמנם אם הוא לא הייתה סיבה לחשוב שיצא גנות וביזיון, אז אין כאן תורת השנורה. והביאור מסוף המציינים שמטעם זה, אם יש מספר שנורה לתועלת, שזה מותר, צריך להקפיד שלא יהיו בו נוכחים לשמת ספור, אלא רק אלי זה נוגע להם, ואם הוא לא נעזר בזה, אז עבר לשנורא. כי בפשיע שלו נגרם גנות לשני. וגם אם הכוונה שלה הייתה לתועלת, אבל לא התבונן, האם זה באמת לתועלת, כמו שצריך. עבר לשנורא אפילו שלא התכוון לגנות, וזה מצד הפשיעות שלו, הפשיע שהוא לא חקר והתבונן היטב. לכן מי שכותב לעצמו יומן אישי, עם חוות דעת על התלמידים, על העובדים, משאיר אותו פתוח, מישהו אחר ראה את זה. הוא פשע בזה שהוא השאיר שזה יגיע לשני, אז הוא עובר לשנורת. גם לא ספר את זה לאחר, להירר הדברים לעצמו בכל, לא התכוון ששמוע ולשמו. זה שוט אס נדבר, הוא כותב שגם זה בכלל פשיט. עוד מביאים בביאור מסוף עם תמצים החובץ חיים, כן, מובא בשער אביך והגדך. זה הספר זה הרב שטרן, משם בגב קמינצקי. שולח עם רב, הסיפור הידוע, שולח עם רב חשוב ושליחות לדבר לשם דבר מצווה. התאכסנו בדרך באכסניה אחרי שהוגש להם האוכל, שאלה אותם בעלת הבית האם האוכל היה טוב. חיים עיני היה טוב מאוד, אבל הרב אמר שהיה טוב מאוד, רק היה חסר קצת מלח במרק. וכשמוע חובץ חיים את הדברים האלו, ספק ידיו בראשו, והוא אמר, כל ימי נזרתי לדבר לשנורא, לדבר ולשמוע. עכשיו אמרו בפני לשנורא למשלת, לא הייתה כנראה את כל הנסיעה. והסביר לו החובץ חיים שהרי עכשיו תלך בלבת הבית למשלת לצבחי, תצעק עליה, תצער אותה, תפטר אותה, ממש לשנורת, כי נגרם הדברים האלו נזק וצער לאותה טבחית. הרב אמר, חובץ חיים שלכאורה הוא מגזים. אמר חובץ חיים, בוא נראה מה קורה במטבח. הלכו, ורואה איך היא כועסת עליה וצועקת עליה ומודיעה לה שהיא מפוטרת, והיא עומדת מבוישת ומדמעת בעיניים. והרב ההוא, כשהוא ראה כמה צדקו דברי חובץ חיים, השקיע מאמצים וממון ולהחזיר על אותם ושלט לעבודה. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. רבן למיקוצק היה אומר, העולם הזה לא כדאי שינחו עליו אפילו הנחה אחת. תודה רבותיי, שלא יצטער מדי על ידי העולם הזה, שהרי הם זמניים וחולפים. בא לתאר, מסיים בזה. עד כאן דברים אליהם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות, וכל תמצא.